ממשיכים עם הנושא שלנו. הנושא הוא הבירור עם העניינים של הענווה דרך הסיפור של הלל. הגמרא מביאה סיפור על הלל. מכירים את הסיפור? כשאני מדבר סינית, לפי אחוז האנשים, אז כל אחד פה הוא חשוב. כן, פרסופים חדשים וזה, ברוך השם. יש סיפור ששניים התערבו, רצו לבדוק מי מצליח להוציא את הלל מהשיווי משקל שלו. מה? דיבר על זה? על הגמרא הזאת. זה הכל קשור. ואחד החליט שהוא הולך מוכן תמורת כסף, בצע כסף, להיות המתנדב שהולך להוציא את הלל מהשיווי משקל, דהיינו להקנית את הלל בלשון הגמרא, והוא הולך, והוא היה מומחה לענייני עצבים, ויודע לבוא מתי בן אדם נמצא ברגעים הכי לא יציבים והכי שניתנים לזה. אז הוא בא בערב שבת, בין השמשות, כשהלל במקלחת, לפני בין השמשות, כשהלל במקלחת, אז עד עכשיו ניתחנו וראינו מה זה דווקא ערב שבת, אז המעבר מעולם המעשה לעולם השבת, הוא בא כשהילל במקלחת, כשאתה כל כולך מוריד את הבגדים והולך לחוף את הראש וכן את הדרך. ואז הוא בא אליו וכל מיני עובר שם ברחוב וצועק, מי כאן הילל? מי כאן הילל? ולמי הוא פונה ככה? לנשיא ישראל. שהכוח. נשיא ישראל, בלי שום תואר, בלי שום כלום, הוא אפילו לא מחפש את הבית או נוקש בדלת, אלא הוא בא באמצע הרחוב וצועק, מי כאן הלל? מי כאן הלל? והלל ברוב הנבטנותו מתלבש, יוצא לקראתו ופונה אליו בצורה, כן בני, מה יש לך? יש לי שאלה לשאול. כן, שאל. הוא שואל שאלה שטותית לכאורה. בואו לא נשכח מתי זה ערב שבת, שלכאורה מתי אני בא בשאלות כאלה לרבנים? כשיש לי משהו אונליין, אם האוכל כשר או לא כשר, אם הפלטה בסדר או לא. תגיד לי, למה הראשים של הבבלים סגלגלות? מה אתה, מה זה פיקוח נפש? מה אתה בא אליי בשאלות כאלה בזמן כזה? אבל הלל אומר לו שאלה יפה שאלת, ועונה לו בענווה תוך מהלך אמוני. לא הלך לו. אומרת הגמרא, המתין לו שעה, חזר שוב ושאל אותו, פה היינו בפעם שעברה, ועוד פעם, באמצע הרחוב, מי כאן הלל, כדי שתבין שאני בא אליך לעצבן אותך, מה שנקרא, אני בא לעצבן אותך. אבל שוב פעם הלל, עוד פעם מתעטב בגדים, יוצא לקראתו ושואל, מה יש לך לשאול? ואנחנו פה כרגע.
תורה שצדיק כזה גדול עמד בה, אין
איזה
סכנה שאם אנחנו ננסה ליישם את הדרכים שלו, אנחנו לא
נקשר. אז אני, יש פה רק אדם אחד שהיה בפעמים הקודמות, אז אני תמיד חוזר, כל שיעור כמעט אני חוזר על שני משפטים, הוא יעיד, אני כל הזמן חוזר באופן קבוע על שתי סייגים שלומדים מוסר. סייג ראשון, אל תשבור. לכאורה מביאים פה איזה רף כזה שנראה לא אולימפיה, לא אולימפיאדה, אלא מעבר לירח. ואתה יכול לקבל פיק ברכיים, ורגע איפה אני ואיפה זה. זה מה שקורה לפעמים לבעלי תשובה, באים לפה, רואים כל כך הרבה ספרים, ומה מתחילים? אתה יכול לאבד את השתונות, לאבד, בכלל, נכנס לי איזה ייאוש, ואתה אומר, 20 משהו שנים הלכו לי, מה עשיתי שטויות, כל דבר בשמי, כדורגל כל היום, בלומפיד, כל מה שזה, כל החיים שלי היו. ופתאום אתה רואה שלך זה. אז קודם כל, יש רף גבוה שדע לך, אני אומר את זה לעצמי, אתה צריך, יש לך מסילה, אתה מתחיל בתנועה. אנחנו בצד הראשון של המרתון, מה שנקרא. המרתון, 40 משהו קילומטר, בצד הראשון, ואתה נע במסילה. סייג אחד. סייג שני, צריך מאוד 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 להיזהר, לא לדמיין. מה הדמיון? אני שם. ואז אתה יוצא פה בשיעור כזה, הנה עכשיו אני הלל, שופוני אנש, יוצא החוצה, מי בא לעצבן אותי דרך גבר? אני לא אעשה לו כלום. אז שני הדברים האלה, מצד אחד לא להתייאש שאנחנו לא שם, מצד שני לא לדמיין שאנחנו שם. אפרופו דמיונות, אני תמיד מספר פה שחבר שלי, רבי גלבנשטיין, אחד מראשי המכינה באלי, היה מספר תמיד שכשהוא הגיע בתור בעל תשובה למכון, זה גם קרה לי, זה קרה בהרבה וריאציות, כל מיני אנשים. אז הוא מספר ש... כמובן, בהתחלה הבעל תשובה מחפש תמיד את החומרות, את כל הזה, וההתלהבות היא דבר טוב ומסוכן מאוד. כשאדם יכול, הברן של ההתלהבות מושך אותך לכל מיני מצבים, שאתה יכול לדמיין. אז הוא מספר, יש במכון אז לא הייתה, לא, גם היום אין, תפילת ותיקין, אז זה בישיבת מרכז הרב יש תפילת ותיקין. אז ותיקין זה תפילה חשובה, שיש לה ערך, אני לא מזלחז בכלל, לא מזלזל בה, יראוך עם שמש, וזה כשהחמה מתחילה לעלות ככה, זה תפילת 18. הנצח חממה. אני, עוד פעם, אני אומר, יש סייגים, יש פוסקים, הרמב"ם אומר שזו תפילה, תחילה זו תפילה היחידה, לא נכנס לזה כרגע. אני לא מזלזל בה, אבל תכף תבין גם למה. למה אני אומר את מה שאני אומר. תפילת ותיקין. אז מה, בעל תשובה, התפלל תפילת ותיקין? זה של חפיפניקים. לא ותיקין, תפילה רגילה, ותיקין. אז הוא אומר, קמתי מוקדם. קמתי מוקדם, עכשיו לפני תפילת ותיקין צריך מקווה, לא? הולכים למקווה, מה? להתאר. הוא הלכתי פה למקווה, פה בגבעת שאול, אז יש שתי, במקווה יש שני בריכות, יש בריכה של מים חמים, מים קרים. איפה בעל תשובה הולך? קרים, החמים זה לחפיפניקים, אני רציני! טוב, הוא קופץ למים, אומר לא משנה, החורף, דלקת ריאות, קיבלתי אחר כך זה עוד נחשב. באתי, נכנסתי לישיבת מרכז הרב, זו ישיבה, מי שלא מכיר, אולם בית מקדש כזה גדול, מסתכל, הוא רואה, אין אף אחד. מעט מאוד תלמידים, תלמיד פה, תלמיד שם. איפה ותיקין? איפה כל הרבנים? איפה כולם? כמובן שהוא הגיע קצת מוקדם יותר. חכה חכה, מתאספים מניין של אנשים. מתחילים תפילה. אז הוא אומר לעצמו, רגע, איפה הרבנים? איפה כולם? אז הוא אומר, הייתי קצין בצהל. אני יודע שמפקד בצהל לא מאחר, הוא מתעכב. זה הגדרה. אז הרבנים, יש להם סוגיות הלכתיות, שאלות, פנו אליו תלמידים, הם מתעכבים. כבר תפילה מגיעים להשתבח. אז הוא אומר לעצמו, איפה כל הרבנים? איפה כולם? לא הגיעו. בסוף הוא אומר, שמתי מכה בחזה ואמרתי, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים יכולים לעמוד. עד שבאה הנפילה, אחר כך שאתה מתעורר בוקר אחד, תבין איפה אתה באמת עומד ואתה לא שם. סיפר לי בחור אחד, גם מהמכון, הוא היה הולך עם חבורת מקובלים, שעוד פעם, אני לא מזלזל בדברים עצמם, אלא כשאדם מדמיין, אני בא בביקורת על עצם המעשה שזה לא שייך למדרגה שלך. היו הולכים כל מיני מהלכים. אחד מהם, טבילה בים המלח. שזה משימה בלתי אפשרית כמעט. קשה לטבול שם. אתה לא יכול להיכנס פנימה, לא יודע כרגע למליחות והזה, אתה טכנית. אבל להיכנס לשם, אבל... אז הוא הלך איתם, הוא עושה דברים... השתגעתי ממנו. הוא אומר, ואז הוא בא בתפילת ותיקין בכותל עם חבורות מקובלים, עם הרב דרזי, זכר צדיק לברכה, היה חבורת של הרב כדורי. מקובלים באמת, רציניים, לא... בשבת בבוקר, הנצח חמה, הוא איתם שם ביחד, והוא ככה חי, בעדנים, שהוא אי שם, פתאום היה לו שעון דיגיטלי, התחיל לצלצל. אז הוא אינסטינקטיבית קיבה אותו ככה. אז אמרתי לו, אתה לא שמת לב שהשעון בא להעיר אותך, תתעורר, אתה לא שם, אתה לא שם. כמובן, עד שבא המשבר. בהתחלה אף אחד לא מבין את זה. לא שומע לך, לא כלום. עד שבא המשבר, אתה קם בוקר אחד, ההתלהבות נגמרת, אז אתה מבין איפה אתה נמצא באמת, אבל אתה כולך חסר אוויר, ונפול ושפוך, ולפעמים צריכים שפחתל להרים אותך מהרצפה. אני אומר לכם את זה מניסיון, סליחה על התקיפות שלי, 32 שנים, על בשרי חזיתי את זה, ואני פה עם בעלי תשובה 32 שנים, זה כמעט עובר לסוחר. וצריך להיזהר מהדברים האלה, שאדם לא ידמיין לעצמו דמיונות, שלא יחשוב שהוא מצא כרגע מדגות, אלא הבניין האמיתי זה כמעט בהדרגה, לאט לאט, מתוך הדרכה, מתוך שילוב, מתוך התייעצות, וכמובן תגיע ברשם, תהיה גם מקובל ותהיה מה שאתה רוצה, וצריך להגיע לשם. אז גם פה, עם העניין של, של הלל, במידת הענווה צריך לדעת, אנחנו לא שם, אנחנו שואפים לשם, זה איזה אזימות, איזה נקודת כיוון שנותנת לנו, ואנחנו במסילה, ומתקדמים לאט לאט, ותוך כדי ההתקדמות הזאת, אני נופל וקם, נופל וקם, כמו השיר, ככה זה בחיים, גם אני עזבתי כן. ככה זה, אין מה לעשות. אז אנחנו נופלים, וגם בזמן נפילות, אנחנו לא נשברים מזה. חז"ל אומרים, שבע יפול צדיק וקם, ורשע יפול תחתיו. זאת אומרת, גם צדיק נופל. אבל ההבדל בין צדיק לרשע, שצדיק אחרי הנפילה קם, ורשע נופל ולא קם. זאת אומרת, הנפילות הן חלק בתהליך עצמו. ככה זה. אנחנו לאט לאט מתקדמים, וההפך, וכשאנחנו רואים את זה בבת נכון, בבת אמוני, אז גם הנפילות עצמן, הן בניין במהלך עצמו. הנפילה עצמה היא תהליך בבניין עצמו, ותכף נראה את זה בכמה דברים. אז זה, את הפתיחת הקדמה מבוא של דברים שאני אומר, בדרך כלל, אחר כך, אבל... אך תאים פסט טיפה את הכל, יש פה מזגן ואני לא שומע טוב. לא, זה לא עכשיו מצד אחד אתה אומר, טוב, זה לא המדרגה שלי, טוב, אני עכשיו הולך לעשות שטויות. אני, הבגמה שלך בחיים, שלי, שלך, שלנו, של כולנו ביחד, זה להתנהל בחיים בצורה טבעית ונורמלית. אסור לנו שהתורה תשבש לנו את השכל, וזה קורה לצערי הרב, ואסור שנאבד את כל הדברים הנורמליים. מה שבאמת חיינו בצורה טבעית ונורמלית, התורה באה להעצים אותם, לעדן אותם, לתעל אותם נכון. אז משכת אותי נושא שאני מאוד מאוד אוהב אותו, והוא עיקר לדעתי במכון מאיר. הגמרא מספרת על, היה טיפוס אחד, בנדיט רציני, מה שקוראים בשפתנו, עבריין בלשון החבר'ה, הוא היה מלסתם את הבריות. מה זה מלסתם את הבריות? גנגסטר כזה. עומד בצמתים, מגיע שיירה, היה אומר להם, או הכסף, או החיים שלכם. כמובן אדם מעדיף את, את הדבר הזה לתת ולהישאר חי. קראו לו רש לקיש. ראש הביריונים. טיפוס חזק כזה. הוא היה שוחה בירדן, עושה סלטות, עושה סללו, מה שאתם רוצים, בירדן. יום אחד מגיע הרב הראשי, רבי יוחנן, גדול אמוראי ארץ ישראל. תמיד חכם גדול, ענק, קדוש, טהור, הכל. מגיע לירדן, רואה את הקביצות של ריש לקיש. מה הוא אומר לו? חלך לאורייתא. הוא לא אמר לו, הכל שטויות עזוב. הוא הבין שריש לקיש הוא אדם עם כוחות גדולים, והוא צריך לתעל אותם נכון. שהם כרגע הולכים לצד הפלילי או צד הלא מוסרי עם כוחות גדולים, בוא ניקח אותם נכון ולא נחדוק את הכוחות. הוא לא אמר לו עזב הכל שטויות, בוא לבית המדרש. הוא אמר לו חלך לאורייתא, ותכף נראה מה זה חלך לאורייתא. ובאמת יש לקיש, אז ריש לקיש, כדי שנבין שהוא לא יוצא פרייר, בא בן אדם, ואני אומר לכם, בחור, תעצמו עיניים, ואל תגידו שמות כרגע, תפסו את העבריין הכי גדול פה במדינה, ונביא לו את הרב הראשי אליו, עם הגלימה ועם הכל, והוא יגיד לו, חלך לאורייתא. אז אם הוא ספרדי, הוא מיד ישק לרב את היד, ילד הרב, כבוד הרב, הוא הצטנע. או, עזוב אותי, אני אתן לי בעניינים שלי. אבל ריש לקיש לא היה טיפוס פרייר, מה שנקרא בשפתנו. כשהרב אמר לו, חלך לאורייתא, מה הוא אמר לו? יופייך לנשים, הוא היה יפה תואר. לרב הראשי נגיד דבר כזה, תבינו איזה עזות של אדם. אמר, רבי יוחנן לא יצא גם פרייר, אמר, תשמע, יש לי אחות יפה יותר ממני, אם אתה מוכן לתקן את דרכך, אני אדאג לחתונה איתה. בסדר, ריש לקיש קיבל על עצמו, חזר בתשובה, התחתן עם אחותו, והיה חברותא של רבי יוחנן. שניהם לומדים, תארו לכם, הרב הראשי עם הטיפוס הכי שלילי שיש, והם שניהם מתגוששים ולומדים. לימים היה ביניהם איזה מחלוקת, רבי יוחנן הקפיד על שלקיש, ושלקיש נפטר מן העולם. רבי יוחנן נשאר בלי חברותה. ישב ולמד. והיה עצוב, ראו שהוא עצוב, אמרו טוב, נביא לו חברותה. נביא לו חברותה. הביאו לו חברותה, החברותה לומד איתו. רבי יוחנן אומר משהו מסוים, אומרים, כבוד הרב, מה שאתה אומר זה נכון, זה משנה, מסכת זה, פרק זה, משנה זאת. בלשון הגברה, תנא דמסייע. הוכחות שאתה צודק. אחרי כמה דקות של לימוד כזה, תפס אותה רבי יוחנן, לך מפה, לך, לא רוצה ללמוד איתך. אני, על כל סברה שהייתי אומר, יש לקשר 24 קושיות. על כל סברה שאני אומר, 24 קושיות. זאת אומרת, יש לקיש לאפר ואומר, כן, כן, הרב, אתה צודק. היה נלחם על האמת. אתה אומר דבר, אני צריך לברר את האמת עד הסוף. 24 קושיות. ממילא, רבי יוחנן היה לו לפחות 24 תירוצים כדי לתרץ לו את הקושיות. ואז עם אלה, התורה עצמה מתגדלת, מתברכת. אז אנחנו רואים מה זה הלכה לאורייתא. אותם כוחות גדולים פיזיים שהיו ליש לקיש, הוא לא חנק אותם. הוא הופיע אותם בטיעול נכון, בעמידה מול גדול עולם. מול רבי יוחנן. בלי מפחד. בענבה כמובן. יש משנה מסכת אבות שמתארת יחס בין רב לתלמיד. אומרת המשנה שאחד מהדרכות זה לשתות בצמא את דבריהם של חכמים, והדרכה נוספת, הווה מתאבק באפר רגלי. בשעה של זה, יש רבנים יושבים על הכיסא, אתה תהיה על הרצפה כנוע כלפיהם. זה לא שזה לא נכון, צריך גם את המידה הזאת. אבל רב חיים מוולוז'ין, תלמיד של הגאון בווילנה, בהיררכיה התורנית, מביא פירוש אחר, קצת אחרת. אומר, מתאבק, לא מלשון אבק, אלא מלשון מאבק. הווה מתאבק, תילחם ברבנים. אבל מה? באפר רגליהם, בענווה. זאת אומרת, תעמוד על האמת שלך, תלחם בה, תלחם עליה. אבל אל תגיד, הרב, אתה מדבר שטויות, לא מעניין אותי כלום. אלא הרב, לא הבנתי, לא ברור לי, קשה לי משם. אתה אומר ככה וככה, לא ברור לי למה. הרי למדת אותנו ככה, או שמעתי ספר אחרת, או אני נראה לי שזה ככה, תסביר לי. זה הווה מתאבק. אבל מה בענווה, באפר רגליהם? הכל כדי לא לחנוק כוחות, כי הרבה פעמים המכונים חוזרים בתשובה בשפת העיתונות, חונקים את הכוחות שלהם, והמשבר מגיע יותר מאוחר. זה לא נראה. ההתלהבות מרימה אותנו שם, ואתה כל כך סמרטוט, ואתה עושה דמיונות וחי בדמיונות, ולכן ההדחה שצריכה להיות, שאתה אל תאבד את השכל ואת הנורמליות שלך בתור חוזר בתשובה. חס וחלילה. אני תמיד אומר לשאול בדיחה, זה חוזר בתשובה בהתחלה, אז הם עושים ככה להראות שהם צדיקים. הם, אנחנו, אני עוד פה, אני עבדתי כל הדברים האלה, אני לא אומר כאילו, הם הטועים. אני, עד היום אני טועה. עוד לא יצאתי מהשיגעון הזה, בסדר, לאט לאט. גם מזה חוזרים בתשובה לאט לאט. אבל אתה בא בהתחלה, חוזר בתשובה בהתחלה, אז הוא רוצה לראות כמו כולם. אז הוא שם כיפה, הוא מתחיל לגדל זקן, והוא רציני. שואלים אותו, חבר'ה, מי מת? הוא כמו זה, אבל, כמו זה. למה? למה צריך למות? למה צריך? למה אפשר לראות חוזר בתשובה? לא רחפן, אלא עם עוצמות חיים, עם עשייה, עם הכל. אז זה, אמרת, לקחת אותי למקום שאני מת לבוא אליה כל הזמן. זה, מבחינתי, זה העיקר יותר מכל מה שאנחנו מלמדים, לדעת לא לאבד את הנורמליות. אל תאבד את הנורמליות. דברים נורמליים, כיבוד הורים, יחס אנושי, שהוא קיים. התורה תבוא ותעדן אותך ותעצים לך את הדברים את זה בצורה יותר עוצמתית, יותר מבוררת, מה הסייגים וכו'. אבל אנחנו לא, אסור לנו לאבד את השפיות. ואני אומר את זה מניסיון, שהרבה פעמים אתה מגיע למצב, אספר לכם דוגמה. אני אומר לך, תזיקו אותי מהבית. אני גר פה, מי שלא יודע, בוא למכון, מזיקים אותי מהבית. מה קרה? מכות במכון מאיר. מכון מאיר, אהבה ואמונה, מכות, איך זה מסתדר? טוב, רצתי לאותו, זה אמרו לי על מישהו מסוים, בחדר מסוים. זה לפני הרבה שנים, זה לא משנה. אני מגיע, אז החדר מברר מה קרה. אבל בינתיים החבר'ה הפרידו בין הניצים, מה שנקרא. אני מברר, מה קרה? באתי, אז מדבר שהיה, זה היה מוצא שבת, תלמיד, אחד התלמידים היה שוטף את הכלים, שכל מה שנשאר משבת. זה הרבה סירים, הרבה צלחות, הרבה סכום, כל השבת, כמות גדולה. אז הוא היה נועל את המטבח, יושב, שוטף כלים, שם קלטת, ובדור שלא היה דיסקים, כן? היה קלטת. וממשיך הלאה. בשלב מסוים, מגיע בחור, דופק לו בדלת של המטבח. חבור בדרך כלל לא פותח, כי הרבה רוצים שגיע אותו שכם. דופק, שומע דפיקות חזקות. אז הוא פתח, הבחור אומר לו, אני רוצה לאכול מלווה מלכה. תביא לי לחם. אומר לו, תשמע, אני עכשיו עובד בשוטף כלים, לא, תעזוב אותי. לא, אני רוצה לחם לאכול מלווה מלכה. תשמע, זה מה שייך. לא, לא, כן, לא, 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 פאף. אתה לא יגרוף בפנים, כי הוא רוצה לאכול מלווה מלכה. היו שם עוד כמה חבר'ה, הפרידו בין הניצים, ולקחו אותו. אז הגעתי, אז הוא אומר לי, מה, אתה יכול מלווה מלכה? אז הוא אומר, למה הוא נותן לי? תראו, בשביל לאכול מלווה מלכה, אתה מרביץ ליהודי? אחד מרביץ, פתאום הוא התעשת, התעורר מה... אטרף שהוא היה בו, עם המשקה עצבנות דתית כזאת. אתה כל כך נמצא על הלחם, ידידי, תצום! תצום! לא תאכל דברים אחרים שמותר לאכול מבחינה הלכתית במלווה מלכה. אלא תצום ולא תרביץ מכות. אבל אתה יכול לאבד את השפיות שלך. בשביל לאכול, מלווה מלכה. אתה מוכן לרביץ מכות? ויש אלטרנטיבות אחרות. לך לאנג'ל תקנה לחם, לך לבגט תקנה בגט, אל תאכל מזונות. היו דברים אחרים. הוא התעקש על לחם. ואני אומר לכם, הבעיה הקשה כשלומדים דברים כאלה, תמיד נזכרים, וואו, זה נכון, הייתי אומר את זה להוא ולהוא ולהוא. אז ההוא וההוא והוא זה אני. זה אנחנו נכשלים בזה כל רגע ורגע. אתה יכול להיכנס, לבוא להורים שלך, וההורים שלך, אני זוכר פעם, אחד סיפר, הוא בא הביתה וההורים מסכנים, הוא קיבל איזה מכתב, וכל השבוע חיכו שיבוא הבעל תשובה הביתה. ובשבת הביא לו את המכתב. מוקצה, מוקצה, חישתולל, מה אתם עושים? הם לא הבינו מה מוקצה, מה, הבינו לך מכתב, גם מכתב, אבל שבת מכתב, ואתה... צעק עליהם, מה אתם עושים? מוקצה, מוקצה. מסכנים ההורים האלה, לא מבינים, לא יודעים מוקצה, לא שמעו את המילה הזאת בחיים, לא מבינים מה הבן אדם עושה, מה קרה לו? השתגע, אבל קודם כל הוא נמצא באטרף. שבוע סיפר לי בחור, ממש... אני לא אגיד את הפרטים שלך, כי אני מפחד שתתאו בדבר עצמו. אבל פרט מסוים של הלכה, שההורים הביאו לו, אבא שלו הביא לו כוס קפה לשתות. הלכתית הקפה היה כשר, מבחינה הלכתית. אז הוא אומר, זרק לו את הכל, אסור, אסור! אמרתי לו, מה אתה עושה? איך אתה עושה דברים כאלה? איסורים ודאים של דאורייתא, של כיבוד אב ואם, אפשר לעבור, ככה, כלאחר יד. בשביל מה? אני זוכר את עצמי, עברתי איסורי דאורייתא שאין עליהם מחלוקת. הלבנת פנים, כבוד ההורים, הכל, 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 בשביל דברים שהיום, לא ראיתי, באותו זמן לא ידעתי, שלא היו ולא נראו בהלכה בכלל. וזה חומה שהמצאתי לעצמי, ובגללה הלבנתי את פני אמא שלי ברבים, וצעקתי עליה, מה לא עשיתי לה, אתה מוות. אתה מאבד את השפיות שלך, את הנורמליות. אז אסור לנו שהתורה תעשה לנו איזה משהו שהוא לא שלם באישיות. אלא התורה תעצים את הכוחות עצמם, היא תעדן אותם, תתעל אותם נכון. וזה נובע הרבה פעמים מזה שאדם מאבד את הנורמליות שלו. אז אני אומר לכם מניסיון, שמירו על עצמכם. דוס קוד דוס תהייתי לדתי אשמד כל חרד. אל תיתנו לתורה לחנוק אתכם. מה?
אדם
נמצא
להיות
בר כוכבא. מה זה בר כוכבא?
מה זה בר? להיות גיבור תנכי ועם כל
מיני חומרו
וכל
מיני,
רק אתמול היה
שם ו... כן, זה הדמיונות, אבל עוד פעם, אני חוזר ואומר, כדאי להיות מודרכים, ואני יכול לתכם בסיפורים למחביר בנושא הזה, להיות מודרכים, להיות תלמידי חכמים, שמבינים בנושא תשובה. יש כאלה רבנים שמדריכים את האנשים, לא דבר כאלה במכון מאיר, באופן כללי, שהם מדריכים את האנשים, להדרכות שלא שלמות, והפך, אל תלך הביתה, ואל תיסע הביתה, ואל תעשה כלום, ותעזוב, ואם הוא נשוי, תעזוב את אשתך, כי היא לא עושה א', ב', ג', ד', וברוך השם, לא זה חלקנו, לא חלק התורה לדעתי, זה לא שייך לתורה. אבל יש לי לספר סיפור, ככה כדי לסבר את האוזן, שנבין איפה אנחנו. יום אחד הוא נוסע, סיפרתי את זה, נחזור על זה סיפור, כי הציבור פה לא היה. הוא נוסע במונית, ופתאום הוא רואה, הנהג מונית, הוא אומר לו, אותך צריך לשאול את השאלה הזאת. הוא אומר, אתה רוצה ממני? הוא אומר, אתה, ברוך השם, אני כבר כמה חודשים חוזר בתשובה. יש סממנים חיצוניים, יש זקן, יש כיפה גדולה, והוא נהג מונית. הוא אומר, כן, מה אתה רוצה לשאול אותי? אז הוא אומר, תראה, אני ברוך השם, כמה חודשים חוזר בתשובה, והכל ברוך השם בסדר, מתפלל, שבת, אתה תתחיל לפרט לו. אבל לא יודע, אשתי, היא לא איתי, היא מתנגדת וזה. אז הוא שאל אותו שאלה אחת. הוא תגיד לו, מאז שחזרת בתשובה, האם היחס שלך לאשתך השתנה? הוא אומר לו, מה הקשר? אתה מבין איפה בעיה? אז הוא אמר לו, אבל איש ענה לו, ברוך חוכמתו, הוא אמר לו, האלוהים שלך קטן, הוא לא שייך רק לכיור, לכשרות, הוא לא אלוהים שייך לכל מערכת היחסים שלך, עם אשתך, עם משפחה, עם העבודה, עם הכל. אז אלוהים כזה, אשתך לא רוצה, אז היא מתנגדת. תעשה תשובה עוד פעם, על התשובה שלך. תרים את האלוהים לרמה האמיתית שלו, אבל נכונה. כי הרבה פעמים אנחנו לא עושים נכון. בספר,
אם הוא קיים,
טוב, שהרבה פעמים אנחנו משדרים יהדות לא שלמה, יהדות לא נכונה, הרבה פעמים ממש עקומה, ואז אנחנו לא מבינים למה מי שלסביבנו לא מוכן להתקרב אלינו, אלא הפוך, הוא מתרחק. אז אני אומר, ברוך השם שהוא מתרחק, כי הוא מתרחק עם דבר שלילי. ואם היינו אנשים נורמליים, אז תאמינו לי, אני אומר לכם מניסיון, אני מוכן, עמדתי פה היום, כמו שאני בחור, אמרתי לו, תחתום לי, אני מוכן לחתום לך, וניפגש כבר שתגיד לי לא צדקתי או לא. ואיך שאתה תהיה נורמלי, אתה תראה את המשפחה שלך אחריך. ואיך שאתה תהיה משוגע, הם לא יבואו, בצדק. מי מוכן לבוא לבית משוגעים? רק משוגעים. אנשים נורמליים לא באים לשם. וזה הרב קוק כותב מפורש. בגלל צ'ינה עם ח' אמרת, סחפת אותי למקום שאני נשאב לתוכו ורוצה בכוונה להישאב לתוכו. אומר הרב פה במהדורה הזאת של אורות התשובה, יש מאמר התשובה והשלום. הרב כותב שיש גם הרמב"ם מביא את זה בהלכות תשובה, שיש 24 מעכבים של התשובה, מי שמחתית הרבים, שזה לא שזה אין תשובה, אלא יש קשיים בעיכוב בתשובה. ואז הרב אומר ככה, אבל אמנם ישנם דברים רבים שהם מעכבים את התשובה, ואנחנו חייבים לסלק אותם מקרבנו ולהתגבר עליהם בכל עוז. אבל הדבר שהוא המעכב הראשי, יש צנרת, אבל יש שיבר ראשי. בואו ניקח את זה במינוחים הנכונים. המעכב הראשי, שהוא כולל בקרבו באמת את כל שאר העיכובים, בייחוד ממידתה של התשובה הכללית של כל ישראל, כל מפלגותיו, אני מדלג שורה אחת, אז מהו המעכב הראשי? הוא המושג של ציור התשובה. המעכב הראשי, שעם ישראל בגללו לא חוזר בתשובה, זה מושג שנקרא ציור התשובה. מה זה ציור התשובה? הוא מסביר. המקושר, שלא על פי אמת, רק עם דלדול נפש, עם חולשה ורפיון והנמחת החיים. איך אמר לי חבר, כשהתחלתי לחזור בתשובה, הוא אומר, תן ליהנות מהחיים, אחר כך אני אחזור בתשובה. אז מה זה אומר? שאם יחזור בתשובה, לא נהנה מהחיים. הוא כל כולו נהנה, בערך מסכן. אז זה תרמח, ברח לישיבה, איזה סמרטוט או איזה... ואם את זה אנחנו נתקן, אבל נתקן קודם כל בעצמנו. לא נטיף לאחרים. כשאנחנו נופיע תורה בעלת עוצמה, תורה בעלת נורמליות, טבעיות, מעדנת, ואני אומר את זה בצורה מאוד 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 חריפה, מאוד 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 חריפה. אני מספר על עצמי, סליחה שאני מספר על עצמי, אבל זה יותר קל לי, כי זה דוגמאות שהן משותפות, אני אומר לכם, זה... לא, 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 לא. ציור התשובה, הכוונה, שאתה רוצה לחתור למשהו מסוים, אתה אומר, אני רוצה להיות כזה. אתה מציב מטרה מסוימת. עכשיו, המטרה של מושג התשובה בעיני אנשים, זה איך לחזור בתשובה? מה זה תשובה? זה להיות, לברוח מהישיבה, לברוח מהחיים, לברוח להכל, להיות הצוכבון עוד כמה עצור, בגדל זקן, כל כולו מקום לתוך עצמו, אפילו רב עם ההורים, לא אוכל אצל ההורים, לא עושה כלום. כל המושגים האלה הם רגע, אם זה חוזר בתשובה, אולי אני מספר איזה בדיחה קטנה, אה?
אתה אומר, זה הסטיגמטים
שיש על בעלי תשובה. כן, עצירות תשובה. אני אספר לך בדיחה אחת, בשביל הבדיחות, רק נעשה את זה. יום אחד משפחה עם שלושה בנים, ההורים מאוד רציניים, אינטליגנטיים, ואחד הבנים חוזר בתשובה. ההורים עצובים, מה הלך לנו בן, חוזר בתשובה, מה יהיה, איך, באים השכנים, החברים, מעודדים את ההורים, תשמעו, זה קורה במשפחות הטובות, אחד חוזר בתשובה, לא חשוב, יש לכם עוד שתי בנים, מה אתם עצובים? אחרי כמה זמן, הבן השני חוזר בתשובה. וואו, ההורים נכנסו לאטה, מה זה קורה? בכלל מדבקת, זה לא טוב, מה קורה פה? אנחנו חבל, ציפינו שהבן יהיה דוקטור, הבן יהיה זה, הלך לנו לשיבה, ברח, חזר בתשובה. באים השכנים, החברים, מעודדים, זה קורה, שתיים, יש לכם עוד בן אחד, בעזרת השם, יהיה בסדר, גם הוא יהיה נורמלי, הוא לא יהיה כמוהם, הוא יהיה בסדר. וכמה זמן? הבן השלישי חוזר בתשובה. באו השכנים, תבדקו אולי את המזוזות, קרה משהו. שוב פעם, הבעיה היא שההורים מסתכלים בצורה כזאת על החזרה בתשובה. זה המעכב. ואנחנו משדרים את זה. אספר לכם סיפור. הסיפור בוטה קצת, אבל אני בכוונה הולך בצורה הזאת, כי זה דברים שצריך לתת בקרה על השולחן ולהעיר את האנשים לפעמים. אתה בכלל תרים את הראש, או שתבוא קדימה.
עושה את זה באופן כזה
של שלילי, באופן כזה,
איך אפשר
לאנשים
שמסתכלים
על הצד
יכולים
לקבוע
עם
הרבה התשובה,
הוא עושה את זה בצורה כזאת
ציורית, מחותית, או ככה? אז אמרנו, הקדוש ברוך הוא חנן את האדם בשכל ישר. יש שכל ישר לבן אדם. הרבה פעמים הבעיה שלנו, שבתחילת הדרך, היות ולא מודרכים נכון, או לא יודעים נכון, והרבה פעמים זה נובע ממה שנקרא אמרצות, מקף, לא יודעים את כל ההלכות, אז באופן, בגלל ההתלהבות, נתפסים לדברים תפלים, או שנראים לנו כחשובים, אבל מצד האמת הם לא נכונים, או חזים בהם, ומנחמים עליהם. אתה ניקח לזה קונספציה, לזה התקבעות על משהו מסוים, ולא מעניין אותך שעה. אתה לא, אתה נמצא שם, אז מה שקרה לי למשל, אמא שלי, הזמינו אותנו לאיזה ברית מילה של משפחה, ועשו את הברית מילה בבית. משפחה ספרדית, מסורתית, שקשרות ברוך השם יש, דברים. ואמא שלי הייתה אישה מבוגרת, ולא, לא יכלה לנסוע לבד. אז ביקשו, היא ביקשה ממני אם אני יכול להסיע אותה, לא להסיע אותה, להעלי אותו, עם אוטובוס תקח אותה לזה, כי לא יודע איך להתנהל, להגיע אל הבית של קרובי משפחה. טוב, בית מילה, אמרתי, מצווה חשובה, אני אקח את אמא שלי, גם כיבוד הורים. הלכתי איתה ביחד, נסעתי לארון לברית, היה ברית, היה, חתכו את העניינים, ואז הייתה סעודה. המשפחה ביקשה מאמא שלי להישאר לסעודה. אז אמא שלי תלויה בדני. פנתה אליי, אמרת לי, תראה לא, הולכים. עכשיו, עוד פעם באים, לא, מה פתאום? הגנים, תקש, לא, עד ללכת והכל. סגנה שלי שמה, כולם מפצירים, לא. למה הלכתי? אני אגיד לכם את האמת עכשיו. אני אמרתי, יש פה אורז, והאורז לא מעוסר. לא דאגתי לעוף, לא לבשר, לא לשום דבר אחר. מה שעניין אותי זה שיש פה אורז והאורז לא מאוסר. אני לא מדבר שאורז בכלל בא מחוץ לארץ ולא צריך לעשות אותו. זה, לא מדבר על זה בכלל. ואתה נכנס לזה ולקחתי את אמא שלי מסכנה בצער גדול ובעצב והכל ונסענו משם. אתה נהיה מקובל משהו ולא מעט לך כלום. בואו נשאר, שכל ישר. יש פתרונות, אז אל תאכל את האורז. לא, זה נניח אוכל אחר. אתה חושב למעשר, תעשר לך בצלחת שלך. יש פתרון, יש דברים. אבל אתה עומד פה מועל, בנת פנים שזה ודאי דאורייתא. כיבוד הורים, ודאי דאורייתא. על מה אתה הולך לעשות את זה, את המלחמות האלה? אז זה קשור לשכל ישר. אפרופו, אז אמרתי, אתחיל לספר לכם שני סיפורים. עוד פעם, הסיפורים האלה זה כדי לבטא את הגישה על הלא שלמה שלנו. הרבה פעמים חוזרים בתשובה בהתחלה, מתלהבים מאוד. ואוטומטית, אתה רוצה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה. שאתה זוכר את עצמי, בא הביתה, הולך לחברים שלי, מסכנים באוניברסיטה, ואתה נלחם איתם, יש אלוקים, התורה, תעזבו עם כל השטויות, בואו לישיבה, שגע את כל העולם. עד שהם עשו בשכל, עזבו אותי, זרקו אותי בתור חבר, לא רוצים אותי. עזוב חס, תראה, אני מצא לימודי, מה אתה רוצה ממני? אתה בא בהתלהבות, אתה בא וזה, מנסה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה, ואתה בעצמך, כולך ריק, אתה לא יודע כלום. אז חבר סיפר לי, בחור מהמכון, מלחמת לבנון הראשונה, לא השנייה, זה היה, היינו פה במכון, הקפיצו אותם למלחמה, זה היה ביום שבת. הוא מספר שהוא היה, הוא היה קיבוצניק, והם היו שלושה שהיו ביחד בסדיר, בחור מקיבוץ של השומר הצעיר, ועוד אחד מהשומר הצעיר, והוא היה דווקא מהתק"ם, לא משנה, אבל קיבוצניקים שלושתם, היו חברים בסדיר, והמשיכו להלאה למילואים. תוך כדי המילואים, בהמשך החיים, אחד מהשמוצניקים חזר בתשובה, וגם הבחור השני, זה שלמד במכון, גם הוא חזר בתשובה. וכל פעם שעושים מילואים, היה ויכוחים בין השמוצניק המכונה חוזר בתשובה לשמוצניק המכונה חילוני. ויכוחים, אתם יודעים מה זה ויכוחים של דתיים ומכונים חילונים? הכל מיני דברים. תוך כדי הזה הקפיצו אותם בשבת, ואז תוך כדי המלחמה, אשתו של הבחור שלמד במכון, שלחה לו חבילת לבנים בדואר. שלחה לו בדואר חבילת לבנים, והוא ניגש לבחור המכונה חילוני ושאל אותו אם הוא צריך זוג לבנים כדי אומר לו, כן זה מה שצריך. עכשיו מה היה? הבחור השני החוזר בתשובה השני, כל היום היה איתו בוויכוחים, כל הפסקה באמצע המלחמה, אלוקים לא אלוקים, תורה לא תורה, מנסה להחזיר אותו בתשובה, כל מה שעניין אותו זה איך הוא עושה אותו חוזר בתשובה. והוא אומר, אני הייתי יושב בצד, באתי אליו עם זוג לבנים, והצעתי לו זוג לבנים. הוא אומר, כן, תודה רבה, זה מה שאני צריך. הוא ניגש עם הזוג לבנים האלה, המכונה חילוני, לחוזר בתשובה השני, ואמר לו, בעי לישנה, סלחו לי על הבוטות, אבל אני חייב להגיד את הבוטות הזאת, כי בלעדיה לא מבינים את העניין. הוא בא אליו ואמר לו, התחתונים האלה מקרבים אותי לאלוהים יותר מכל הדיבורים שלך. אתה מתפלסף איתי, הוא דואג לי. לאהוב את הבן אדם, לקרב אותו, פירושו שתדאג למחסור שלו. מה חסר לו? אם הייתי בא לחברים שלי ושואל אותם איך הלימודים שלכם, בוא נעזור לכם איך תצליחו בלימודים. אבל כל מה שעניין אותי זה איך אני שם עליהם כיפה, או איך אני שם עליהם תפילין, אני סתם מיסיונר, עם עצמאות דתית. אז זה שכל נורמלי, זה קודם כל. אבל זה לא קשור, אני צריך ללמוד את זה. כן. הסיפור, אני חוזר על כל הזמן, כי הוא חריף. השאלה היא ממה נובע מה שאתה קורא בעניין רוחני. יש בעלי המוסר אומרים, אתה רוצה לדאוג לעולם הבא שלך, דאג לעולם הזה של חברך, לעולם הזה. ממתי אנחנו בלבטים על העולם הבא של החבר שלנו, שאנחנו יודעים מה טוב לו? הבן אדם כרגע בקשיים אובייקטיביים, הוא כרגע כל עולמו זה הלימודים באוניברסיטה למשל, או עבודה. אתה בא אליו, דבר איתו על אלוהים, עזוב אותך אלוהים, אני לא שם. לאט לאט, ברגע שהוא יראה שאתה באמת ובתמים אוהב אותו, קרי, מקף, רוצה את טובתו, הוא גם ישאל אותך לעולם הבא שלו. אבל ברגע שהוא חושב שכל הזמן אתה מיסיונר, אתה כל הזמן מנסה להחזיר אותו בתשובה, וזה מה שבאמת נעשה על צערי הרב, אז הוא בורח ממך. זה מה שעשו לי החברים, אני אין לי חברים, ברחו לי כולם. אז לא, אני לא מסכן, תדאגו לי. אבל זה מה שקורה לצערי עליו. באתי כל פעם, הייתי בא שבתות מהמכון, הייתי ישר, שם דברים אצל אמא שלי, רץ אליהם ישר. יאללה, יעדו, תורה, תה, 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 תה. אלה מסכנים, מה הם רוצים, מה אתה עושה לשטיפת מוח, אסור לך שטיפת מוח, אתה משגע אותנו גם. ואני אומר, חבר'ה, אני חושב שזה לא חריג, אני שומע את זה מכולם, אני פה כל הזמן נושב את הבעלי תשובה. זה מה שקורה כל הזמן. אתה כל הזמן מנסה, אבל עזוב. ותאמינו לי, ברגע שהנחתי לעצמי ונרגעתי, גם אחרי, חיות אני חזרו בתשובה, המשפחה, עוד כמה אחים. בעיה שבאתי במלחמות, הם ברחו כולם. זה, זה, זה הפך היהדות והתורה. בעיה שאנחנו נהיה אנשים נורמליים, ונשדר נורמליות, אז כולם ירצו את זה. אם אתה בא היום, באמת ובתאים, הרב גאון תמיד לספר את זה, אם אתה בא היום הביתה, ולמשל, עד היום לא שתפת כלים בחיים, אחיות שלך או אמא שלך שתפה כלים, ואתה בא הביתה, אבל לא כהצגה, לא כהצגה, ואתה מרים לשטוף כלים פתאום. אז אמא שלך עכשיו תחשוב שבאמת נפלת על הראש. אבל לא הצגה, לא כדי להיות מיסיונר, זה הצגות, יש תיאטרון הקאמרי, יש פה החן, מה שאתם רוצים. לא הצגה, כי זה אמת. כי אתה בא, כי באמת לימוד התורה שלך עושה אותך בן אדם יותר טוב, יותר מוסרי. אתה בא לחברים שלך ואתה אומר להם, חבר'ה, איך אני יכול לעזור לכם? באמת ובתמים. איך אני עוזר לך להצליח יותר בעסקים שלך? ולא איך אני מחזיר אותך עכשיו לתורה, עזוב אותך בכל השטויות. ברגע אתה שדר את זה לעצמך, ותשדר את זה ממני לאחרים, זה תיקון ציור התשובה. אז אנשים יגידו, פסט, אתה יודע מה עשתה לו? זה גם היה מפורש במסכת יומא. מסכת יומא, נו, יומא.
הנה, יש פה
יומא. איפה יומא?
תביא
יומא. תביא גם פה. אני אדיק את זה קצת, כי... גם פה יומא. יומא, פי ואב, הגמרא מביאה, מה זה חילול השם, מה זה קידוש השם. שימו לב לשון הגמרא. ואהבת את השם אלוקיך. הביתה, כדתניה, דורש את הפסוק, ואהבת את השם אלוקיך. מה זה ואהבת השם אלוקיך? מה זה love story? מה זה ואהבת? איך אני יכול לאהוב את השם? יכול לקרוא ברחוב, לצעוק, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. בסדר, לשירים זה טוב, לקפיצות, למה שאתם רוצים, אין בעיה, תעשו את זה. אבל הגמרא אומרת משהו אחר. ואהבת את השם אלוקיך, שיהא שם שמיים מתאהב על ידך. כשאתה אוהב משהו, אתה צריך לגרום שהדבר עצמו יהיה מתאהב גם על אחרים. אבל זה משהו מאוד כוללני. לכאורה זה נראה כזה, אתה צריך מיד עולם הבא של האחרים. שים למה שאומרת הגמרא. שיהיה קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים. מקף לומד בישיבה, למדת, קראת, שנית, שימשת את הלחמים. ויהיה מסעו ומתנו בנחת עם הבריות. אתה מדבר בנחת עם הבריות. אז מה הבריות אומרות עליו? אשרי אביו שלימדו תורה. אשרי רבו שלימדו תורה. אוי להם לבריות שלמדו תורה. פלוני שלמדו תורה, ראו כמה נעים ורחב, כמה מתוקים מעשיו. עליו הכתוב אומר, ויאמר לי עבדי, אתה ישראל אשר בך אתפאר. הגדרה חיובית. אבל כדי שלא נאבד, כי עוד יש ספק, הגמרא היא נכנסת לפסיכולוגיה שלנו. היא מבינה שאנחנו לא הבנו נכון. היא גם חוששת מאוד שהאהבה הזאת היא לא שלמה. אז היא גם מביאה לך את השלילה. אז היא אומרת ככה, ממשיכה הגמרא ואומרת, אבל, אבל זה איפכא מסתברא. אבל, מי שקורא ושונה, הוא משמש לבני חכמים, מקף, לומד בישיבה, ואין מסעו ומתנו באמונה, ואין דיבורו בנחת עם הבריות, אז מה הבריות אומרות עליו? אוי לו לפלוני שלמד תורה, אוי לו לאביו שלימדו תורה, אוי לו לרבו שלימדו תורה, פלוני שלמד תורה, ראו כמה מקולקלים מעשיו, כמה מכוערים דרכיו. עליו הכתוב אומר, באמור להם עם השם אלה ומעצו יצאו. זה הגדרה של חילול השם בחזקאל ל"ו. יש פה הגדרה מדויקת. זאת אומרת, אתה צריך להיות אדם כזה שהיחס שלך, הלימוד עושה אותך אדם יותר ערכי, יותר מוסרי, יותר אכפתניק, יותר שמח, יותר, יותר, כל המהלכים החיוביים יותר. לא כהצגה, כי זאת האמת. ואז ממילא הציבור שעומד מסביבך, פס, תראה בן אדם. ואמר, הוא בנהיה בן אדם יותר טוב, נהיה בן אדם יותר אכפתניק, הוא באמת חבר אוהב, הוא באמת אח עוזר, הוא בן ילד טוב, ילד שעושה דברים. אז אם זאת התורה, אנחנו אחריך, בישו במים, בלי בית ירושלים, כל תל אביב אתם רוצים. זה דברים פשוטים, אבל הם כל כך פשוטים, כמו שהמסילת ישרים אומר, שכל כך שהם כל כך פשוטים, כל כך פשוטים, שלא מתעסקים איתם, כי הם פשוטים. וצריך רב, נופלים. צריך לחזור לראשונות, לחזור לראשונות. לצערנו הרב, יש פה אנשים מתפלפלים קומה אחת מעלינו בגמרא, ואת הבסיס הזה אין להם. והם מוקדות את עצמם, בעלי תשובה. הם ירביצו מכות על איזה מלא ומלכה, או יעשו כל מיני דברים אחרים. או ירביצו להורים שלהם על כל מיני שטויות שהם לא היו. וכן זה הדרך. ואני לא מדבר גבוהה גבוהה. אני מדבר מניסיון, ממקרים אלפים, לטוב ולמוטב. קודם כל, לא לאבד נורמליות. שמחה, תרים את הכל, צדיק, אני, המזגן פה, המנוע של המזגן הוא פה, אני, ואתה, ברוך השם, יש לך הכל בנחת עם הבריות, אבל...
השאלה קטנה, כושר השיפוט, במקרה של הגמרא, זה נראה בתוך ישיבה, אז כושר השיפוט של האנשים שמסתכלים על הבן אדם, זה בא מזווית של ידיעה גדולה בתורה, אבל פה אתה מדבר על אנשים שעדיין אתה רוצה לקרב אותם. אנשים שאתה, לא,
אמרנו
אותם, אנשים...
נפת רפח. אל תקרב אף אחד, תעשה טובה. אל תהיה מיסיונר. למה לקרב? מה, זה קורבן? לא, אני בכוונה תפס אותך למילה, זה לא, אמרתי לך, זה... שנייה, מסיים, אני אפנה אליך גם.
כושר השיפוט של עצמו, את העניין של השיפוט, קצת עניין שצריך קצת עברה, אם
היו יהודים תורה, אז לפחות אם היו יהודים,
הנה, הוא מתנהג יפה, אבל הם לא
באים לסביץ
של תורה, אז
איך יכולים
לגבות הדבר הזה,
אם
אותו בעל
תשובה
שיפר את ההתנהגות שלו או לא?
טוב, אתה רוצה לענות לו? טוב, בואו נשמע, נשמע מה הוא אומר.
רציתי להגיד לך שזה לא צריך להיות גדול בתורה כדי לדעת שמשהו השפיע עליך טוב, אני זוכר אפילו סתם. הייתי בחול ועשיתי קצת יוגה, בסדר? זה לא קשור לתורה בכלל. ואתה יודע, זה עשה לי טוב, נראיתי בן אדם קצת יותר שמח, קצת יותר מרוכז. אז אנשים אמרו לי, וואי, אתה נראה ממש מבסוט וזה, מה אתה עושה שעושה אותך ככה כל כך נעים, כל כך טוב? אז אמרתי, אני עושה יוגה, אז בן אדם אמרה, איפה אתה עושה? אני גם אעשה. אז כאילו, בן אדם, אם אתה באמת לוקח משהו מהתורה ורואים שאתה שלב יותר, שאתה נעים יותר, שאתה נחמד יותר, אומרים, מה עובר עליך? כאילו, איך נהיית כזה בן אדם אחלה? אז אתה אומר, אני לומד תורה, אז זה כבר מעצמו, בן אדם רוצה להיות כמוך, אז הוא ילך לעשות את זה. זה העניין, זה לא צריך להבין איזה הלכה.
ספר לך סיפור, בהמשך לדברים שלו, ועוד עם חידוד. יש לי חבר, קיבוצניק, עם ילדים, שהוא היה ממש רחוק מתורה ומצוות, אבל באידיאולוגיה, לא רק רחוק שלא יודע, ויש הרבה דוגמאות לזה, אלא אידיאולוג. בפעם השנייה שהוא פגש את חבר אחר שלי, אז הוא אמר לו, אתה אל תחם עליי, אני לא תינוק שנשבע, יש לי אמת משלי, אתם הדוסים תשאירו אותי בצד. ממש טיפוס אנטי דתי, שמאלני בדעות, כל המובנים של העניין, אבל אידיאולוג, לא סתם מכוח האינרציה מצביע מרץ או משהו, אלא מהפעילים האידיאולוגיים. ואחרי כמה מגעים, כמה מפגשים, תוך בירורים, תוך שיחות שהיו לו עם החבר ההוא, והוא התחיל יותר להתעניין בעולם היהדות. ואשתו הייתה ממש אנטי. ממש הייתה, נוצרו מתחים ביניהם. אז הוא אמר אמירה מפורשת. הוא אמר, לא יכול להיות שאני לומד תורה וזה לא יגרום לי לאהוב אותך יותר או לכבד אותך יותר. לא יכול להיות. וכשהוא לא רק אמר את זה במילים, אלא גם במעשים, היא הסכימה שהוא גם הוא ילמד. היא הסכימה שהוא ילמד למה שהתנגדה מאוד מאוד. כי היא הבינה שזה עושה לו טוב, הוא נהיה בעל יותר טוב. אז ממילא, בבקשה תלמד. תמשיך הלאה. זאת אומרת, מה שקורה במקרים כאלה, והיום היה מתחים לא פשוטים, אני אספר לכם אפי אנד כזה, אבל מתחים לא פשוטים שם היו. היה מלחמות, הבעל לאן הולך לי? אנחנו התחתנו בתור חילונים, מה אתה רוצה עכשיו? מה אתה מתחיל, נפלת על הראש, נתעניין ב... מה קרה? נכון, נכון. בכל מקרה זה קשה, אבל אם יש אהבה, ברוך השם, ואם יש נורמליות, אז אפשר גם, ואני מכיר הרבה מקרים, גם לפה וגם לשם, לטוב וגם עוד יותר טוב. זה נכון, תמיד יש את הקשיים תמיד קיימים, אבל ברגע שיש יחס וכבוד, ואתה לא מאבד את השפיות הנורמלית שלך. זו אשתך שגדלת איתה, גידלתם יחד את הילדים וכו'. כל מה שאומרת לך כרגע זה אטרף של אלוקים, במרכאות, אלוהים הדמיוני שלך, אז אתה נלחם באישה ונלחם בה, ואתה, לצערנו הרב, זה נגמר בהרבה דברים שליליים שאנחנו מכירים אותם, ממש לצערי הרב. אבל ככל שאתה תשדר חיוב, וממילא מה שמתחנך ממך ומה שנושב באופך, זה שהתורה תעשה אותי אדם יותר טוב, בעל יותר אוהב, בעל יותר מכבד. אנחנו בתור ילדים, ביחס להורים שלנו, אנחנו בתור חברים, ביחס לחברים שלנו, ליחס הסביבה, אתה הולך לצבא, למילואים, אתה עושה מילואים, ורואים, תראה מה קרה בן אדם הזה, הוא נהיה יותר אידיאליסט, יותר טוב, יותר, הכל יותר טוב. אז למה שאנשים יתנגדו לך? אם יש אנשים, תמיד יהיו אנשים חריגים. אין בעיה, אתם מספר, סיפור שאני מספר אותו כל הזמן, אבל יש פה סיפור, תרשו לי, היו קצת יותר סיפורים, אבל הסיפורים הם מראים שהתורה היא לא בשמיים, היא בחיים, היא במציאות. יום אחד, הייתי עושה מילואים, אני הייתי שייך, גרתי באילת, אחרי שתחרר לחטיבה האילתית. הייתה, היינו פלוגה שכולם אילתים. אני הייתי חוזר בתשובה היחידי, כולם שם אילתים, תושבי אילת. יום אחד הגיע לנו חייל חדש, והם הכירו אותי, הייתי שנים איתם, וזה מסתדרים במילואים. חברים טובים היינו, הגיע יום אחד אלינו למילואים, חייל חדש, שהוא לא הכיר אותי, ופתאום הוא נחת איזה בוקר אחד שם למילואים, הוא בא באמצע המילואים, וראה איזה דוס כזה ככה הולך שם, עם זקן ואיפה וציציות, על המדים, הוא החליט לסלבט עליי. למה אני אומר סלבט? תכף תבינו גם למה. אז הוא אומר, חייל חייל, בואנה, בואנה, בואנה. יש לי קצת אוזניים מגישות לעניינים האלה, ראיתי שהוא רוצה לסתלבט עליי. התלבטתי אם לבוא אליו או לא לבוא אליו, התלבטתי, אמרתי, אם קצת כבודו הוא לא מכיר אותי, אני אלך אליו. באתי אליו, אמרתי לו, כן. תגיד, אתה לומד בישיבה? לא, כן, אני נמצא במכון מאיר. יש אותך שאלות? אני ממש הרגשתי שהוא הולך, רוצה לסתלבט עליו, אבל הבעיה לא הייתה דני שחתון, אלא כי הוא לא מכיר אותי, אלא וואה, כיפה, ציציות, זקן. זה בשבילו היה דוסים. אני... זה לא, תשאל, אם אני יכול לענות לך. אבל תגיד, איפה כתוב השוער הראשון בתורה? זה דברים שבתור יד קטן ידעתי אותם. שוער בכדורגל, כן, הוא הלך לכיוון הכדורגל. אז הוא אמרתי לו, מרדכי עומד פתח השער, במגילת אסתר כתוב. אז הוא ככה התבאס, כאילו, הוא שאל ואני עניתי לו. אז הוא אומר, טוב, עוד שאלה אפשר? איפה כתוב הקרן הראשון בתורה? קרן, בעיטה בכדורגל, מי שלא מבין. אני הייתי אומר, והיה להם קרן לעמו. אז הוא התבאס, הוא שואל שאלות, ואני עונה לו. זה בסה. אז לאלו, הגמרו לו השאלות. ואז פתאום הייתה לי הברקה מקומית, שלא תכננתי אותה, לא ידעתי עליה, במקום, אבל זה הייתה... כי כנראה כתוב בו חוסייה בידי. אמרתי לו, אני יכול לשאול אותך שאלה? אמרתי, כן. אמרתי לו, איפה כתוב הדאבל פס הראשון בתורה? בן אדם מתייבש פעמיים. פעם אחת, הדוסים מהשערים אומר לו, דאבל פס, את המילה דאבל פס. פעם שנייה, קרה לו מה שהוא רצה שיקרה לי. הוא שואל שאלה, הוא רצה שאני אשאל, ואני לא יודע תשובה, והוא יענה לי. ואז אני שואל אותו, והוא לא יודע מה התשובה. לא יודע. לא כתוב. משה קיבל, תורה מסיני, נמצא, ישוע, 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 סכים, סכים, נביאים, והלכתי. אני אומר, איזה 10 מטר, מסתובב, רואה אותו בן אדם, והוא בן. עומד ככה. למה? במקרה הזה, זה הייתה סתם שיטה אחרת של עבודה. אבל התורה היא לא סמרטוט שדורכים עליה. היהדות היא לא סמרטוט. לא כגאווה חס וחלילה. אבל ברגע שאתה מקרין עוצמה, מתוך הדינות, מתוך שאתם לומדים פה אצל הלל, לשיעור הלל, קשור, לענווה. ענווה זה לא שאתה סמרטוט, אלא אתה מכבד את האדם שעומד מולך. לפעמים אתה עושה אקטים כאלה וכאלה כדי לעשות דברים. אבל אתה מקרין עוצמה כזאת, על מה שלשים, מאז הוא עבר לדום כשהוא היה רואה אותי. לא כדאי לי שאלך אתון. כי איתו לא מתעסקים ב... לא מסתלבטים על התורה. אתה רוצה, בוא נברר, נשאל שאלות, נעשה מה שאתה רוצה, הכל בשמחה. אבל אל תסתלבט. יש לזה ערכים, יש דברים עקרוניים. אז אני אומר, לפעמים יש חבר שאתה תעשה אותו ככה. תשתיק אותו או תענה לו במענה לשון. יש אדם, יש ביטוי בזה, אל תוכח לץ, פן יסנאיך. טיפוס לץ שבא לסטלבט, אל תדבר איתו בכלל, כי הוא בסטלבט, בלצנות. לצנות זה המידה הכי גרועה. הוא לא בא לברר, אלא הוא בא לעשות כל מיני דברים. אז לא כדאי להתעסק שם. הוכח לחכם ויהווה כאן. אם אדם מוכן לדברי חוכמה בדברים כאלה, אז כן. אז לסיכום הדברים, אמרתי לך, אתה שאהבת אותי, ולא מספיק, זה לא, זה צריך פה לקות, כי זה דברים שצריך לחזור עליהם יום, יום, שעה, שעה, כי גם אלה שחושבים כן, עושים כן, 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 לי זה לא יקרה, זה יקרה. זה יקרה, וזה יקרה, וזה יקרה, ואני חוזר, זה קורה לי אחרי 32 שנה, שגלים אם נדבר על זה, אני גם טועה בזה. צריך להיות עם חושים עדינים, עם יראת שמיים, עם ענווה, עם כבוד הבריות, עם ריבונו של עולם, תגיד לי מה לעשות. מצבים שהכי נראים לך לא. תעצור רגע, קחו אוויר. תגידו 21, 22, 23, תגידו פוצץ, ותמשיכו הלאה. קחו אוויר, לפני שאתם עושים איזה אקט נגד ההורים, או נגד מישהו, תחכה שנייה אחת. לא מיד להגיב. כי הרבה פעמים התגובות האלה מהבטן הן לא תגובות נכונות, הן משיגות את ההפך. לא רק שהן לא משיגות, הן משיגות את ההפך. וככל שזה יהיה בצורה כזאת, וכמובן מתוך הדרכה, להתייעץ עם הבנים, אני נוסע הביתה עכשיו, מה אני הולך לעשות, תן לי הגדרות. וגם אם אתה נתקל בתופעה מסוימת, תשקול מה עומד מול מה. יכול להיות אפילו, אני אגיד לכם במאמר מוסגר, ואל תפחדו מזה. יכול להיות שגם תעשה מעשה שהוא טעות. יכול להיות. אבל לפחות, אתה עשית את זה מתוך שיקול דעת. ואז אתה תבוא לרב, תברר, אני אגיד לרב, אני צריך לעשות ככה ולא ככה. בסדר, פעם באתי, יהיה טוב. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לפחד, כי אנחנו רוצים את הטוב. הקדוש ברוך הוא רוצה, ברגע שנצא את הטוב, הוא לסייע בידינו. אנחנו לא ניכשל. ואם ניכשל, אז נפלנו, אז נקום. ואני יותר טובים פעם הבאה. וככה צריך להסתכל על דברים בחיים. לאט לאט אתה בונה, 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 ולאט לאט מתקדם. ואז ממילא אתה מאהיב את שם השם על כולם. הכל על עצמך, כי אתה לא אדם עצבני, אתה לא כעוס כל העולם, מריאות על כל העולם, למה לא כל העולם הם כאלה, חילונים, שמאלנים, דתיים, למה הם זה, למה זה, כל העולם, אתה כל היום מקטר על כל העולם. רק על עצמך אתה לא מקטר. כי אתה הרב הראשי, אתה חזרת בתשובה, אתה מקום שבה תשובה עומדים, והגיבונים אנחנו יכולים לעמוד. זה פתיחה של הקדמה, של מבוא, של הקריחה, של הספר אהבה מאוד, שבכלל עוד הגענו לנקודה עצמה. בנושא התשובה. טוב, צריך לעצור, הזמן...